המצב במדינת ישראל בין שנת תפשין תת זין לתפשין כף זין. שני, המצב במדינות ערב, בעיקר במצרים ובסוריה, בין תפשין תת זין לתפשין כף זין. שלישי, המצב הבינלאומי בשנים האלה. רביעי, התקופה שבין מאי, 15 למאי 67, לשישי ביוני 67. קצת מעט זמן לכמות הזו, ואני רוצה לנסות לקחת מסגרת ולמלא בתוכה את הפאזל, כדי שנצא מכאן, לא נגמור את התוך שלו, אבל נוכל להתחיל להבין את התמונה. ונפתח בכמה דברים שקורים במדינת ישראל באותו זמן. הוא נקרא לשיעור הזה קדימון למלחמת ששת הימים. ונפתח במה שקורה במדינת ישראל באותה תקופה. בתפשין תת זין, חשבן, נובמבר 56, יוצאת מדינת ישראל למלחמה שנקראת מבצע קדש. המלחמה הזאת, כתוצאה משיתוף פעולה בינלאומי עם אנגליה וצרפת, ולא ניכנס כרגע לפירוט, משום שאז נגמור את כל השעה על הפירוט הזה, במלחמה הזאת כובשת ישראל את מבצע, את מדבר סיני, את רצועת עזה, את ערי הרצועה, אל עריש, חאן יונס ורפיח, כמובן את עזה עצמה, ואת מדבר סיני עד מעברי המיתלה והג'ידי. כתוצאה מלחץ אמריקאי רוסי משותף, בסוף שנת 56, תחילת שנת 57, נאלצת מדינת ישראל לעזוב את סיני, להיסוג מסיני, בלחץ בינלאומי. היא נסוגה, עוזבת את סיני, ומשאירה אחריה שתי הסכמות, שלוש הסכמות. הסכמה אחת, שמדבר סיני מפורז מכמות מסוימת ועוצמה מסוימת של צבא מצרי. הסכמה שנייה, קיום של כוחות לגבול רצועת עזה. הסכמה שלישית, מצרי טיראן, המצרים שמשמשים למעבר בין אוקיינוס ההודו לים סוף, יישארו פתוחים לתנועת אוניות בינלאומית, ואם המצרים האלה ייסגרו בדרך כלשהי על ידי מישהו, הרי שזה קזיוס בלי. קזיוס בלי זה סיבה לצאת למלחמה. אנחנו צריכים לזכור שבשמונה שנים שקדמו ל-56, קלטה מדינת ישראל פי שניים אנשים ממה שישבו בה. ישבו בה עד 48,600 אלף, ואחרי שהיא יצאה ממלחמה היא קלטה בתוך שמונה שנים, מ-48 עד 56, היא קלטה עוד 1,200,000 תושבים שבאו מקצווי תבל שונים ומשונים, ששוב לא ניכנס לזה בפירוט. כתוצאה מהקליטה הזאת, נוצר מצב כלכלי שהוא כמעט בלתי אפשרי, ונגיע אליו בדקות הקרובות. בהמשך במקביל לקליטה הזאת, הייתה צריכה מדינת ישראל לשמור על גבולות שהם כמעט בלתי אפשריים. אבא אבן, שהיה שר חוץ והיה יונה שביונים, קרא להם גבולות אושוויץ, כשהוא דיבר על אבל לא רוצה להקדים את המאוחר. בין טול כרם, שהייתה בשלטון ירדני, לבין נתניה, היו 17 קילומטר. ירושלים הייתה חצויה. על רמת הגולן ישבו הסורים ופעלו כנגד פעילות אזרחית ישראלית, וגם לזה נגיע, אני מקווה, במשך השעה הקרובה. והמטלה הביטחונית הייתה מטלה קיומית. האם יש קיום למדינת ישראל או אין קיום למדינת ישראל? מדינת ישראל באותו זמן מתלבטת בקשיים כלכליים בלתי רגילים, יודעת שאם היא תרפה את האצבע מההדק ליום אחד, יש סיכוי שהירדנים יחצו אותה מטול כרם לנתניה במרחק של 17 קילומטר, יוכלו להפגיז את תל אביב בקלות רבה בתותחים ארוכי טווח, והתותחים של אז היו הרבה פחות ארוכי טווח מאשר אלה של היום. והמצב הביטחוני היה מצב, זאת אומרת, אי אפשר היה לתת לאויב ליזום, משום שיוזמה של האויב הייתה מביאה אותו מיד לשערי ירושלים, לתוך ירושלים, לשערי תל אביב. וצריכים לזכור שהמרחק בין עזה לירושלים ולתל אביב באותו זמן היה 70 קילומטר. אני מדבר על תקופה שלפני מלחמת ששת הימים, לפני כיבוש ושחרור שטחי ארץ ישראל מידי המצרים, הסורים והירדנים, ובמצב שהמטרה המדינית של מדינות ערב, המוצהרת בעיתונות, ברדיו, ברשומות, בגלוי ובסתר, הייתה להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור דבר נוסף, דבר שצריך ללוות אותנו גם בימים אלה. הפן ערביזם רוצה לחזור למצב של ממלכה ערבית רצופה מעיראק בצפון, בצפון מזרח, ועד למצרים בדרום מערב. ויושבת לו בתוך, הוא כמעט מקיים את, ממלא את השאיפה הזאת. יש לו בעיה שבתוך המערכת הזאת יושבת לו איזשהו, יושב לו איזשהו קוץ בעלייה שנקרא מדינת ישראל, מין גודל סיכה כזה שבקושי רואים אותה, ואם הירדנים רוצים להתאחד עם המצרים, או המצרים רוצים לאחד תחתם את הירדנים, או אם הסורים רוצים באיזושהי צורה ליצור קשר עם המצרים, הם צריכים לקבל את האישור לעבור במדינת ישראל, אישור שלא תמיד ניתן. והגורם הגיאופוליטי הזה מאוד מפריע לשאיפה הפן-ערביסטית, וזה לא חשוב אם זה בגבולות 67, בגבולות 48 או בגבולות 47. וכל אחד יכול לתת לעצמו את הפרשנות לגודל הגבולות הללו. ובכן, אני חוזר למדינת ישראל בשנים שבין תשט"ז לכ"ז, מצב כלכלי קשה, מצב ביטחוני מתוח, ואיזושהי עייפות חומר של פליטה שהגיעה מכל רחבי תבל. חלק מהם הגיעו ממחנות העקורים באירופה אחרי שהם לא ידעו מנוחה במשך 10 שנים. חלק מהם הגיעו כתוצאה מעליית משטרים עצמאיים בארצות צפון אפריקה ובארצות ערב האחרות, והגיעו אחרי שעזבו בבת אחת רכוש רב במעמד בינוני ויכולת כלכלית בינונית, הגיעו למצב שנקלטו במדינת ישראל בצריפים, בפחונים, באוהלים וכל כיוצא באלה. כמובן שזה לא היה ראשית השאיפה של אותם אנשים, והדכדוך והדיכאון היו די משמעותיים. בשנת 65, בן גוריון האגדי, האב המקים של מדינת ישראל, פורש לנגב, הוא מופרש לנגב, פרש לנגב כמה שנים קודם, אבל באותו זמן הוא מופרש מהשדה הפוליטי, ועולה לשלטון אחד השותפים מתחרים שלו, שנקרא לוי אשכול. לוי אשכול היה פחות איש חזון ויותר איש מעשה. לא שבן גוריון לא היה איש מעשה, אבל בן גוריון היה איש מעשה שחזון עמד לפניו. לוי אשכול הסתכל על המצב הכלכלי של מדינת ישראל ואמר, במצב כזה אי אפשר להתקיים. ויצר כמה מערכות כלכליות שלימים הביאו לייצוב כלכלי של מדינת ישראל. אבל בזמן שהוא יצר אותם, הוא עשה משהו שאולי ביבי נתניהו למד ממנו בשנים הרבה יותר מאוחרות, ממצב הרבה יותר טוב. הוא יצר מערכת מיתון מסוימת של המשק הישראלי, כדי להשיג הישגים כלכליים והחזרת חובות, כדי להשיג ייצוב מטבע וייצוב מצב כלכלי, אבל כתוצאה מהמיתון הזה, נגרמה אבטלה רבה במדינת ישראל, ואם לא הספיקו כל התיאורים שתיארתי בחמש דקות האחרונות, הרי שבמדינת ישראל בשנים 65-67 נוצר מצב כלכלי שנקרא מיתון, והמיתון הזה גרם לאבטלה מרובה, להפחתה בהשקעות בתעשייה, שהייתה אז מאוד מצומצמת ומאוד עלובה, ולמצב רוח ירוד נוסף בחברה הישראלית. שלא נקבל איזה שהן אי הבנות, באותה תקופה של 19 שנה, 48-67, קלטה מדינת ישראל 1,800,000 עולים, עד 56 מיליון 200, מ-56 עד 67 עוד כ-600,000, קלטה 1,800,000 עולים, מצאה להם מקום מגורים, ושמרה על שלושת הממים של ז'בוטינסקי, מי שמילא את זה, מי שקיים את זה, היה בן גוריון, האויב המושבע של ז'בוטינסקי, אבל היא שמרה על שלושת הממים של ז'בוטינסקי, שמדינה חייבת לתושביה. מזון, מרפא ומורה. מזון מגורים ומורה. מזון מלשון כלכלה, מגורים מלשון מקום להניח את הראש, בית בנוי, ומורה מלשון חינוך. והמדינה הקטנטונת הזאת הצליחה לקלוט 300% על תושביה, ולקיים בכל זאת איזושהי כלכלה אפשרית ואיזושהי מחיה אפשרית. אבל המצב רוח הלאומי לקראת סוף 66, תחילת 67, היה מצב רוח עלוב ביותר. הדיכאון פשע בציבור, ויצאו אז ספרי בדיחות על הנהגתו של אשכול, שהשיא שלהם היה שכתבו שהאחרון שיוצא בלוד מגבולות מדינת ישראל, שלא ישכח לכבות את האור. זה היה המצב, היו עוד כל מיני בדיחות, שאשכול מבקש חצי תה וחצי קפה, כי הוא לא יודע להחליט אם הוא רוצה תה או קפה, ועוד כמה דברים מסוג זה. אבל בהיבט היסטורי, הפעילות הכלכלית, הפעילות החזונית של בן גוריון בשנים 48-65 או 64, הייתה מעבר ומעל לכל ביקורת, זאת אומרת הפלוסים עולים ברבה על המינוסים. המדיניות הכלכלית והביטחונית של אשכול בשנים 65-67 הוכיחו את עצמם בפאזל הזה בתוך המסגרת, בהצלחה של מלחמת ששת הימים והבום הכלכלי שבא בעקבותיה. פרק א', מדינת ישראל, לא סיימנו, שמנו אותו בצד. בתוך המסגרת, צד ימין למטה, מילאנו את הפאזל. מדינות ערב. משנת 48, מדינות ערב נמצאות באיזושהי מגננה תעמולתית. בשנת 48 מדינות ערב מפסידות במלחמת השחרור. מצב נתון כ-680, אם אני לא טועה, 680 אלף פליטים עוזבים את מדינת ישראל, בעיקר את אזור השפלה, ובעצם את כל אזור מדינת ישראל שבתוך גבולות הקו הירוק, ועוברים למדינות ערב שכנות. מדינות ערב השכנות מחליטות בפסגות שונות שהן מקיימות לא לשקם את הפליטים הללו במגורים ובמבנה קבע, אלא להחזיק אותם במחנות עד שהחרפה שנקראת הנכבה של 48 תימחק מהמפה הערבית ומדינת ישראל תימחק ממפת העולם. כתוצאה מזה נוצרים כל מיני מחברים, קוניונקטורות, בין מדינות ערב השונות, גם כאלה שיש להם הבדלי אינטרסים עצומים ורבים. והמטרה המשותפת העיקרית שיש לאותה מדינות ערב היא השמדת מדינת ישראל בתוך גבולות 48. כדי שיהיה לנו עוד מכנה משותף, יש שלושה מושגים של גבולות. גבולות 47, שזה גבולות החלוקה שהוחלט עליהם באום בלק סקסס 29 לנובמבר 47, שזה בערך משהו כמו בין חצי לשליש מגבולות מדינת ישראל של 48. ישנם גבולות מדינת ישראל 48 שנכבשו במלחמת השחרור, וישנם גבולות מדינת ישראל 67 שנכבשו במלחמת ששת הימים. לאחר מכן, בהחזרת סיני, שינו את גבולות 67, אבל לא ייכנס לזה כרגע. כך שכשמדובר על זה שמדינת ישראל תחזור לגבולות 67 והכל יהיה בסדר, אז יש לנו ניסיון מלפני 67 שהכל לא היה כל כך בסדר. יכול להיות שיש איזושהי התפכחות או השתנות בהבנה פוליטית במדינות ערב, אני לא משוכנע בכך. אני חוזר למדינות ערב. ישנו בעצם אלבון מתמשך בין מדינות ערב, אני מדבר עכשיו על השנים 56-67, כאשר מלחמת השחרור הסתיימה במפלה כללית של מדינות ערב, אולי חוץ מהסורים, שלא ספגו מפלה של ממש, אם כי המטרה הסופית למחוק את הישות הציונית לא הצליחה להם. תשע שנים לאחר מכן, שמונה שנים לאחר מכן, ב-56, יוצאת מדינת ישראל לעוד מערכה. המערכה הזאת היא כובשת, כמו שאמרנו, את כל מדבר סיני, לא את כל מדבר סיני, את מדבר סיני עד מעברי המיתלה והג'ידי, כובשת את רצועת עזה, ומצליחה להגיע להסכם של אזור מפורז על שטח מצרי שהוא מדבר סיני. העלבון הזה הוא עלבון מתמשך, שהיא נמשך לששת הימים, וששת הימים היא אחת הסיבות לפריצה שלה, זה ניסיון למחוק את אותו עלבון. ב-1958 נוצר איחוד בין סוריה לבין מצרים. האיחוד הזה נקרא קעם, קהילה ערבית מאוחדת, או רעם, רפובליקה ערבית מאוחדת. והאיחוד הזה נוצר כאשר למעשה הוא נוצר כי רוצה, בסוריה יש איזושהי חוסר יציבות משטרית מסוימת, והמשטר הסורי לאחר המהפכה מבקש, תודה רבה, המשטר הסורי לאחר המהפכה האחרונה, לפני האחרונה של 58, מבקש להתייצב, ונאסר יש לו עדיין את ההילה של מי ששחרר את תעלת סואץ מהשלטון הבינלאומי שלה, אנגליה וצרפת, בהלעמתה בשנת 54, וההילה הזאת מלווה אותו, והוא גם נחשב או ידוע כמפקד היחיד שלא הפסיד קרב במלחמת השחרור, וזה בהזדמנות אחרת. הוא היה מפקד כיס פלוג'ה במלחמת השחרור, ויצא עם הנשב, עם הנשק, אחרי לא כניעה, אלא אחרי הסכם פינוי. נאסר מחזיק את הפסון של מאחד עמי ערב, ושל מי שיכול להביא את ההישגים של הקליף עומר חזרה מול המעצמות המערביות, ששיבדו את עמי ערב במשך כל השנים שקדמו למאה ה-20, או שקדמו עד תחילת אמצע המאה ה-20. נוצר איחוד בין סוריה למצרים, כאשר נשיא הרפובליקה המאוחדת זה עבד אל-נאסר, והסורים הכפיפו עצמם לשלטון המצרי. כדי שנבין טיפ-טיפה משהו בפוליטיקה אזורית או פוליטיקה בכלל, בעצם למעשה האיחוד הזה היה כדי למנוע השתלטות קומוניסטית על סוריה. משום שבתוך המסגרת של חוסר היציבות בסוריה, נוצרה שם שכבה קומוניסטית מאוד חזקה, שניסתה לתפוס את השלטון בהפיכה, והדרך הזאת, נאסר שידע לדכא את הקומוניסטים במצרים וכן את האחים המוסלמים, קיבלו הסורים שהוא יוכל לעשות את זה היטב גם בישראל, גם בסוריה בזמן האיחוד. האיחוד הזה החזיק מעמד במשך שלוש שנים, מ-58 עד 61. ב-61 נוצרה בסוריה הפיכה נוספת. כתוצאה מההפיכה הזאת, אני לא זוכר אם הבאת תפס את השלטון כבר אחרי ההפיכה הזאת או יותר מאוחר, אבל כתוצאה מההפיכה הזאת התפרק האיחוד עם מצרים, רק נודע שמצד שני ישנה אפשרות כזו וישנה דרך כזו. נקודה אחת. נקודה שנייה, בואו נזכור את זה, ישנו ניסיון של הסורים והמצרים להתאחד כדי לטאטא את מדינת ישראל מהשטח שביניהם. באותו זמן, או באותם שנים, במקביל, עולה לשלטון בתחילה כעוצר, כיורש עצר שיש לו עוצר, זה חוסיין מלך ירדן. חוסיין עולה לשלטון בשנת 53 כשהוא בחור בן 16, והוא שולט תחת הדרכה והנחיה של הליגיון הערבי שנמצא בהנחיה והדרכה אנגלית. וחוסיין מהווה אחרון הריאקציונים חוץ מאבן סעוד בסעודיה, שיושב על חרבות אמריקאיות. חוסיין מהווה אחרון השלטים הריאקציוניים במזרח התיכון, אחרון המלוכנים. בתחילה עוד נמצא פייסל שליט עיראק, אבל פייסל הולך בדרך של הפיכה מאוד עקובה מדם הצידה, וחוסיין נשאר לבד. חוסיין שולט בחסד, תראו, אני נוגע כאן במברקים, בכל משפט סמינריון, אבל אנחנו מנסים להגיע לאיזשהו, יש לנו 25 דקות, אנחנו רוצים להגיע לשישי ביוני 67, יש לנו פאזל של 10,000 חלקים, אנחנו נבנה אולי 1,000. אבל כל אלה, כל 100 יהיו באיזושהי פינה, ונוכל לקבל איזושהי תמונה כללית למה יגיע הפאזל הזה בסיכומם של הדברים. אז אני יודע שהרוב נוגע מפה ונוגע משם, חוסיין, נאסר, סוריה, ישראל, קליטת עלייה, בסיכומו של עניין הכל מתחבר באיזושהי צורה. חוסיין שולט בחסד החרבות האמריקאיות, האנגליות, האום וישראל. ישראל נוח לה שבירדן באותה תקופה יהיה מלך חלש, מלך שיש לו עניין, שיש לו אוריינטציה מערבית, יש לו עניין באיזשהו עניין קיומי, באיזשהו מסע ומתן. והראיה שכבר ב-63' ישנם מפגשים בין יעקב הרצוג, שהיה אז מנכ״ל משרד ראש הממשלה, או שהיה אז יועץ לענייני משהו במשרד החוץ, לבין חוסיין מלך ירדן בלונדון, בנושא של ניסיון להשיג הסכמים בין ישראל לבין ירדן. כמובן שמפגשים חשאיים, כמובן שלא מדברים עליהם, ובאותה תקופה עיתון שהיה מעיז לכתוב על דבר כזה, אז הוא היה נסגר למחרת היום, ולכן גם לא העיזו. חוץ מזה הייתה יותר אחריות לאומית לאמצעי התקשורת, וכתוצאה מהאחריות הלאומית הזאת, העיתונים לא פרסמו שום דבר, גם כשהם ידעו את רוב הדברים. חוסיין מנסה לבסס את שלטונו, כדי לתת דוגמה לשבירות של השלטון הזה, ב-57 חוסיין יוצא במטס, סליחה, ב-58 חוסיין יוצא בטיסה לאיזושהי ארץ להתרפא, לפני זה היה בהסגר אווירי על עבר הירדן. הוא יוצא במטס כדי לצאת לאיזושהי ארץ להתרפא, נדמה לי לאנגליה, כשהוא נמצא מעל סוריה, ונסים הסורים לירד את המטוס ולהוריד אותו בדמשק כדי שיסור למשמעתם. חוסיין תופס את העניין, או שמקבל עליו ידיעות מהמוסד או מגורם אחר, חוזר לרבת עמון, נוחת שם ומחליט להישאר חולה ולא להישאר מת, או לא להישאר חי עצור למשך ה-20 שנה הקרובות. סוריה, או נמשיך עם ירדן עוד מספר משפטים. בשנת 59, לא, נשאיר את התמונה הזו בפאזל להמשך. היא קשורה לחוסיין, אבל נשאיר אותה להמשך. נחזור בכל זאת לסוריה. סוריה, המדינה היחידה שלא הוקטה שוק על ירח על ידי ישראל במלחמת השחרור. סוריה, מדינה שדורשת או טוענת לבעלות על שטחים, אף על פי שהסכם הפסקת האש פברואר 49 קובע שהכינרת פלוס 10 מטר לגדה המזרחית שייכים לסוריה, הרי שהסורים אינם מקבלים את ההסכם הזה, ומנסים לאורך כל הזמן, לאורך כל התקופה, לטעון בעלות על שטחים, וכאשר טרקטור ישראלי יוצא לחרוש בשטחי תל קציר בשטח מסוים, או כאשר טרקטור ישראלי יוצא לחרוש או לדסקס או לכבוש, כמו שמחבש, לא עם כיבוש, בשטח מסוים בחבל אלמגור, בחבל קורזים, מושב אלמגור, ידוע באותו יום שהכוחות של החטיבה שנמצאת באותו זמן בקו הצפון צריכים לעבוד בהיקו, משום ששם יהיו יריות. וכאשר דייגים טבריאנים מגיעים לעוד דייגי אנגב, מגיעים לאזור קורסי ולאזור בקעת בתיך, בכנרת לדייג, ידוע בבירור שיהיה ניסיון חטיפה וניסיון ירי מחרבת תאופיק או מקומות כאלה לכיוון הדייגים או המעבדים הישראלים. בישראל בשנת 59-58 מתחילים לעשות איזושהי פעולה כדי להביא יותר אפשרות של יישוב הנגב. פעולה הזו נקראת המוביל הארצי. לא אכנס כרגע להיבטים להסכם ג'ונסון, ג'ונסטון ולכל המערכת מסביב, ולא מאיפה ניסו לקחת משמר הירדן ממקומות אחרים. בסיכומו שלנו הוחלט שהמוביל הארצי יתחיל בטבחה, שנמצאת צפונית לכפר נחום בצפון הכנרת. ומשם יתחילו לקחת את המים, יעבירו אותם בתעלות פתוחות או בצינורות לכיוון הדרום, ויקיימו איתם אפשרות של פיתוח ההתיישבות בנגב. הערבים מתנגדים לזה, סוריה רואה בזה קזיוס בלי, מצרים מרגיעה אותם, משום שמצרים על אותו זמן מסובכת בתימן, ונגיע לזה עוד כמה דקות. מצרים מרגיעה אותה, ובמקום לקבוע מלחמה נגד ישראל כתוצאה מהטיית הירדן, קובעים פסגה ערבית שמחליטה להתנגד להטיית הירדן בכל הדרכים הצבאיות, הדיפלומטיות והכלכליות האפשריות. סוריה היא היחידה שמשתמשת, לא מדויק כמו שאני אומר, משום שהחרם הכלכלי היה מוחלט, הוא היה על ידי כל מדינות ערב, אבל סוריה היחידה שמשתמשת באמצעים צבאיים כדי לנסות למנוע את הטיית הירדן. וישנה החלטה באותה פסגה שסוריה, לבנון, יתו את, בעזרת מצרים, יתו את החצבני והבניאס, את מעיינות החצבני וחצבאיה ואת מעיינות הבניאס, באזור נחל סניר של היום, למעלה לרמת הגולן, כדי להשקות את ההשקיה הסורית ולאבד שני שליש ממי הירדן. עכשיו כאן נכנס איזה משהו מעניין שמתחבר באותו פאזל. במשך 3 שנים, מ-64 עד 67, הייתה בין סוריה לישראל סדרת קרבות שנקראה בעצם מלחמה על המים. מלחמה על המים מבטאת את מה שסקרתי בחמש דקות הקרובות, האחרונות. במלחמה הזאת נוצרו שני דברים. זה נשמע קצת משונה, אבל למעשה זה מה שהיה. את המלחמה הזו יזמה סוריה כדי למנוע את הטיית הירדן למוביל הארצי. לעומת זאת, בכל פעם שירו, כן, הסורים והמצרים והירדנים והלבנונים בפסגה הערבית החליטו, ישראל החליטה לקחת את מי הירדן ולהעביר אותם לנגב. מי הירדן הם... לקחת זה בצפון, לתפוס את הירדן בצפון הכנרת ולהוריד אותו לנגב. בוא נאמר מה זאת אומרת זה שיעור בפני עצמו. אז נעזוב את זה כרגע, קח את זה כעובדה, יש לך ספרים על זה ואתה יכול לקרוא על זה באנציקלופדיה ובמקומות אחרים. כתוצאה מהמלחמה על המים נוצרו שני דברים. מצד אחד, התותחנים, בעיקר תותחי הטנקים של צה"ל, נאלצו להאריך את טווח הירי שלהם, ורפאל וטאס באותה תקופה עשו הרבה שעות נוספות כדי להגיע למצב שיצליחו לתכנן תותחים לטנקים עם טווח יותר ארוך, כדי שיגיעו מהשטחים המפורזים או מהשטחים שנמצאים בוודאי בשליטת ישראל אל הרמה הסורית, ונוצר אימון בלתי רגיל לשריון הישראלי לגבי פעילות מטווח ארוך לכיוון של כלים משוריינים בצד השני. הניסיון הזה מוצע באופן מוחלט ונעשה בו שימוש מאוד משמעותי במלחמת ששת הימים, כשהגיע לידי ביצוע, כשהשריון הישראלי יכול היה לפגוע מטווחים הרבה יותר ארוכים בשריון המצרי או הסורי, ולא לתת להם אפשרות לפגוע בנו חזרה באותם טווחים. אז זה קטע נוסף בפאזל. מצרים באותו זמן מסובכת מ-62 במלחמה בתימן, כדי לנסות לסייע לאחד הצדדים בדרום תימן ובצפון תימן נגד הצד השני. אני כבר לא זוכר בדיוק עם מי הייתה מצרים, אבל מה שאני זוכר ויודע שמצרים לא הצליחה, קרב נטוי נכשלה גם בקרב הזה, כאשר הצבא המצרי מצויד בכל הציוד המודרני, הצבא התימני מצויד מקסימום ברובים, הרי שרובים, מרגימות 52, זה היה הציוד המודרני והארטילריה שלו פחות או יותר, הצבא המצרי הגדול והמצויד לא הצליח לנצח את הצבא התימני הפרימיטיבי והמועט, וכתוצאה מזה נוצר כעס גדול במצרים, ועבדל נאסר היה עשוי, עלול, לאבד את היוקרה, את הפרסטיז'ה שלו מול המצרים. גם תוכנית חומש כלכלית שניסתה מצרים לקיים בתוך מצרים באותה תקופה לא עלתה יפה, ואנשים לא רבו ללחם, אבל היו די קרובים לכך. וגם זה לא הוסיף ליוקרה של נאסר, והוא חיפש איזושהי הזדמנות כדי להעלות את יוקרתו. פתח קו נטוי ירדן. ב-59 יאסר ערפאת, יאסר אבו רבו, עבד רבו, אבו ג'יהד, חליל אל-וזיר, פרוק קדומי, ועוד אדם שאני לא זוכר את שמו כרגע, הקימו את, איך זה נקרא? רק שנייה אחת, אני פשוט רוצה להיזכר בראשי תיבות. חרקת תחריר פלסטין. התנועה לשחרור פלסטין. לא אשף, לא ארגון לשחרור פלסטין, אלא תנועה לשחרור פלסטין, תנועה צבאית, שבאה וקבעה שאת פלסטין אפשר לשחרר רק בכוח הנשק, והם ידעו את מגבלות כוחם, אבל הם ניסו לקיים תנועה שתגרב את העקוץ של מדינות ערב ברמה כזו שהם יהיו מוכרחים לצאת למלחמה. הם כאמור 59 בקווייט, אבל הם ידעו את ה... זאת אומרת, ערפאת שהוביל את התנועה הזאת, הכיר את אחיו הערבים, וראה מה קרה ב-48, וראה שלא השתנה הרבה ב-11 שנה האחרונות, בין המשטרים הערבים, אף על פי שהם השתנו, שהם עצמם השתנו, הבסיסים לא השתנו, רק האידיאולוגיות, ונשאר במידה מסוימת במחתרת. ב-62, 64, סליחה, הקים ערפאת, יחד עם חבריו, שמניתי את שמותיהם, את הארגון לשחרור פלסטין, ארגון פוליטי, שקם בעזה, והמנהיג שלו היה אדם בשם אחמד שוקרי, שהיה מנכבדי המשפחות מהפליטים הישראל, שיצאו מישראל ב-48. והארגון הזה, אחמד שוקרי, שימש בתור בובה של יאסר ערפאת, ובמידה מסוימת של עבד אל-נאסר, ושימש המנהיג הפוליטי של פליטי 48 באשר הם שם. חוץ מזה שהם לא ידעו את זה, הכל היה בסדר. ב-64 פתח החליט לצאת לאור, ובאיזושהי פעולה שנתקיימה על יד צומת שוקת באזור ערד של היום, שניסיון לחבל בתחנת שאיבה של המוביל הארצי, ניסיון שלא צלח, זאת אומרת חומר הנפץ לא התפוצץ, החוליה שחזרה מהפעילות של הפתח, מהפעולה הראשונה של הפתח לכיוון ירדן, נתקלה בפטרול ירדני, השניים נדמה לי נהרגו, אחד הצליח לשרוד ונשאר בירדן, לא יודע מדי יום הזה, אבל עד זקנה וסיבה. זאת אומרת, הפעולה לא צלחה, אבל הפעולה הזו בנובמבר 64, נדמה לי נובמבר, זה רשום לי פה באיזשהו מקום, זה גם לא כל כך משנה באיזה חודש, אבל בשנת 64, הפעולה הזאת גרמה ליום הקמת הפתח. פלסטין, תחריר, חרקת תחרי פלסטין. שינו את, את האותיות משום שחטף זה לא מילה יפה בערבית ופתח כן. חטף זה איזשהו מוות בבת אחת ופתח זה, פתח זה ניצחון גדול כמו שהיה למוחמד ועומר על הכופרים. עכשיו, הפתח פעל בעיקר משטחי הגדה המערבית שסופחו ידי אבדאללה לירדן בשנת 50. אותה יהודה ושומרון שאנחנו מכירים היום. פתח פעל משם, וזאת אומרת מי שהיה אחראי לפעילות של הפתח למעשה, או מי שהיה, דרשו ממנו את האחריות לפעילות של הפתח למעשה, הייתה ממשלת חוסיין בירדן, או מלכות חוסיין בירדן. בשנת 66 עלה ג'יפ שמשמר הגבול על מוקש ירדני, באזור דרום הר חברון, לא דרום הר חברון, באזור שקף, אמציה של היום. שלושת נוסעיו נהרגו. כתוצאה מזה, או כאן תראו לפעמים משחק פוליטי, מי שהתמיד למוקש היה הפתח. חוסיין שלח התנצלות לממשלת ישראל וטען שלא לא הייתה הפעולה שלו. דיפלומטיה במטבה, חוסיין שלח את ההתנצלות הזאת, הפעילות הייתה ביום חמישי, בלילה שבין חמישי לשישי, אז נהרגו חיילי משמר הגבול. ביום שישי חוסיין מסר את ההתנצלות לשגריר האמריקאי. השגריר האמריקאי החליט שיום שישי זה לא יום טוב להעביר משדרים, והוא יעביר אותו ביום ראשון או שני לממשלת ישראל. במוצאי שבת יצא צהל לפעולה. דברים כאלה, טעויות דיפלומטיות כאלה קורות בעולם הרבה, במזרח התיכון הרבה מאוד. אפשר לבדוק ברשומות שאלה העובדות. אבל בנובמבר 66, ושישה חודשים לפני מלחמת ששת הימים, יצא צהל לפעולת סמואה, פעולת הגמול בסמואה, שהתוכנית הייתה לכבוש את הכפר סמואה ללילה אחד, לאסוף ולהרוג את המחבלים שנמצאים בו, ולהקים ולחזור חזרה לגבול ישראל. הפעילות יצאה במוצאי שבת, לפנות בוקר, ביום ראשון לפנות בוקר, נתקע לכוח של הצנחנים והשריון שיצא לקרב הזה בטור ירדני. נערך קרב בין הירדנים לבין ישראל בהפסד ירדני מוחץ, אם כי נהרגו גם כמה חיילים ישראלים, והצבא הישראלי חזר לגבולותיו כשהוא מגונה על ידי כל מעצמות המערב. אני מדבר על נובמבר 66, שמונה חודשים לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. במקביל, באותו זמן מתחזקת המלחמה על המים, מתחזקת המלחמה על השטחים עם הסורים. במקביל, עבד אל-נאצר חייב למצוא איזשהו מצב שהוא יוכל להציל את היוקרה שלו. לקראת 15 למאי, אני מדלג על כמה חודשים כי נשארו לי 7 דקות ואני לא מאמין שיספיק בהם הרבה, לקראת 15 למאי תפשין 1967, או לקראת אייר תפשין כפזיין, מחליט צהל לקיים מצעד בירושלים. יש ויכוח קשה על המצעד הזה, משום שזה נוגד במידה מסוימת את הסכמי שביתת הנשק משנת 48-49, שלפי ינסו להכניס ציוד צבאי כבד לירושלים, ירושלים מפורזת. אמורה להיות מפורזת. צהל מתחייב לא להכניס כלים כבדים, לא להביא טנקים, לא להביא מטוסים, אלא ליצור מצד חירי בלבד. מדינות ערב והאום, בעיקר חוסיין מלך ירדן, והאום מתנגדים לזה התנגדות נמרצת, וצהל מחליט בכל זאת לקיים את המצד. מצב נתון, עד כה נגענו במצב הכלכלי והמדיני והרגשתי במדינת ישראל, מצב מדינות ערב, הקמת הפתח, תקריות בין ישראל לבין שכנותיה במשך אותה תקופה, ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה איך שהכל התנקז להזדמנות, למצב מסוים. 15 למאי צהל מחליט לקיים בכל זאת המצעד, קדמה לזה פעילות דיפלומטית מאוד מאוד משמעותית, שגריר ישראל באום ניסה אבא אבן באותה תקופה, ניסה להשיג את ההסכמה של האום, לא הצליח. ניסו לבטל את המצעד, להעביר אותו למקום אחר, לא הצליחו. אני רוצה להזכיר לנו שגם מצב הרוח מדינת ישראל באותה תקופה היה ירוד, כמו שציינתי, וזו הייתה דרך להעלות את מצב הרוח. 15 למאי נוצרים שני דברים. מצעד צועד, מקוצץ, מצומצם, אבל צועד. ובמקביל, עבד אל-נאצר מעביר שתי דיוויזיות, שזה כמות גדולה מאוד של אנשים, של חיילים, יחסית לאותה תקופה, את תעלת סואץ, ומפר את הפירוז של מדבר סיני. מעביר כוחות למדבר סיני דרך תעלת סואץ, ומפר את הפירוז. מרגע זה, התאריכים דברים חשובים קצת, משום שזה מ... ב-17.5, יומיים אחרי אותו יום העצמאות, עבדל נאסר מחליט שזאת ההזדמנות לשקם את היוקרה שלו בעולם הערבי, פונה למפקד כוחות האום בסיני, שהוצב ב-67 על ידי... הוצב ב-67 על ידי האום כדי להפריד בין ישראל לשכנותיה, ומודיע לו שעליו, פונה עבדל נאסר לכוחות האום, ומודיע לו שעליו לפנות את כוחות האום בתוך 3-4 ימים. מפקד האום ברצועת עזה מודיע לעבדל נאסר שהוא איננו מוסמך לקבל או לתת החלטות כאלה, זה צריך לעבור דרך מזכירות האום. ב-17 למאי פונה עבדל נאסר לאוטנט, מזכיר האום באותה תקופה, ומבקש ממנו לפנות את כוחות האום מסיני. ב-22 למאי, אוטנט מקבל את מסכים לדרישת עבדל נאסר, ומודיע לכוחות האום להתפנות מסיני, שזה הופך להיות שטח מלחמה, הוא לא רוצה לסכן אותם. כן.
המטרה של האום זה לא לבנות המלחמה?
עוד פעם?
המטרה של האום שיושב שם זה לא לבנות המלחמה?
כן.
אז אם שאומרו, אני אעשה מלחמה הזו, אוקיי, בסדר?
כן. אני אגיד לך, זה... כן? ב-23 למרץ, למאי 67, עבדל נאסר מחליט לסגור את מצרי טיראן. זוכרים, בתחילת השיחה דיברנו על כך שזה קזיוס בלי. מדינות המערב אינן מוכנות להיכנס בכוח או בעוצמה או בגינויים או בסנקציות מול מצרים על הסגירה הזאת, משום שלא מוצאים, משום שאין להם עניין בזה, והתירוץ הוא שלא מוצאים את ההסכם שנחתם בין יעקב הרצוג ואבא אבן מצד אחד בממשלת ישראל לבין מזכיר האום דאג אמרשל באותה תקופה של 56, לא מוצאים את המסמך לא באום ולא אצל אייזנאור בארצות הברית. וזו הסיבה שלא, זו לא הסיבה, זה התירוץ שבגללו לא יוצאים בפעילות חריפה נגד סגירת מצרי טיראן, זה קזיוס בלי. עכשיו אני אגזול מכם עוד 5 דקות, מעבר לזמן שהוקצב לנו, כדי להגיע בכל זאת לאיזשהו מצב. באותם 23 למאי המפורסם, נמצאות בסיני 7 דיוויזיות, שהן כ-130,000 חיילים. עכשיו בואו נזכור, מדינת ישראל באותה תקופה נמצאת עזה 70 קילומטר מתל אביב, טול קרם, 17 קילומטר מנתניה, ירושלים, 10 מטר מרחוב יפו בכיכר ספרה של היום, ועוד הרבה הרבה מקומות מסביב. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ולו מחטף אחד מוצלח על ידי הערבים, משום שזה עלול להיות סופה. סוד קטן, זו דרך אגב אחד הסיבה שהקימו 3 פיקודים בישראל, שאם מדינת ישראל תחתך ל3, וכל אחד יכול לקחת את המפה ולהסתכל איפה, אז שכל פיקוד יוכל לתפקד בפני עצמו ולא יצטרך קשר עם פיקודים אחרים. צפון, דרום ומרכז. מדינת ישראל מגייסת את כל כוחות המילואים שלה, כבר מיום העצמאות תשכ"ז ואילך, ומתחילה תקופה שנקראת אצלנו תקופת ההמתנה. 16 למאי, 6 ביוני. אבל מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לא פעילו, לא מחטף אפילו של מטר מרובע אחד על ידי הערבים, ולא יכולה, כי אין לה עומק אסטרטגי כהוא זה, ולא יכולה להרשות לעצמה להחזיק מילואים מגויסים כל כך הרבה זמן, משום שמה שנשאר בעורף היו קשישים, נשים וילדים. והמשק אומנם מצומצם באותו זמן, בקושי תפקד, והיו לו הפסדים עצומים בכל יום. זאת אומרת, מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה להישאר שבוע, שבועיים, 3 במצב כזה, 4 שבועות זה כבר סופי. מצד שני, מערכת ההמתנה הזאת שהעמידו את מדינת ישראל במילואים בגבולות, בקווים, יצרה אפשרות להצטייד כמו שצריך, להתאמן כמו שצריך, להכיר את התוכניות כמו שצריך, ולהיות מוכנים למלחמה. ב-30 במאי, בא חוסיין לאבדל נאסר בטיסה, התייצב אצלו, ובמעמד תיאטרלי חגיגי, מודיע לו, אני וצבאי עומדים לרשותך, אני איש מלך ירדן, עומד עם הלגיון הירדני לרשותך, אתה המפקד העליון, עשה כהבנתך ואני לרשותך. הפרסטיג שנאצר השיג לעצמו עם פינוי חיילי האום ועם הנכונות שלו, עכשיו שוב, משחק פוליטי. לפי התיאוריות, שלא יכול להיות להיבדק עד הסוף, שני האנשים האלה כבר לא איתנו, היה סכסוך בתוך מצרים בין עמר, שהיה שר הביטחון, לבין נאסר שהיה הנשיא. עמר סגר את המצרים לטענת חלק מההיסטוריונים על דעת עצמו. מה שבטוח שנאסר לא התנגד לזה. אבל עמר השיג באותו זמן איזושהי פרסטיג'ה לעצמו, והמצרים נוצרו סגורים, ואם הייתה דרך חזור מאפשרות של פריצת מלחמת ששת הימים, אז בסגירת המצרים היא בעצם נעלמה. מכאן אני יכול, טוב, אני אקח כמה מברקים קצרצרים, ממש בצמצום, עוד יותר ממה שעד עכשיו, כדי להגיע לפריצת המלחמה עצמה. ב-28 למאי, לוי אשכול נואם לפני האומה ברדיו, זכרו, טלוויזיה עוד לא הייתה אז. דרך אגב אומרים שאם הייתה אז טלוויזיה, אז יש סיכוי רב שמלחמת ששת הימים לא הייתה פורצת, או שהייתה פורצת ונגמרת בהפסד ישראלי. כי בין היתר, אמר ביום הראשון של מלחמת ששת הימים, אמר אלוף טל, שהיה מפקד אחד הגייסות שפרץ בצפון הרצועה, הוא אמר לחיילה בפקודת הקרב דבר כזה: מי שיחיה יחיה, מי שימות ימות, אנחנו הגב של מדינת ישראל, יכול להיות שחצי מכם לא יחזרו, אבל אנחנו בזה נציל את מדינת ישראל, וחצי מגייס כמה אלפים טובים. להזכירכם שמלחמת לבנון השנייה נפלו 187 חיילים. לאינטרפרטציות כל אחד יכול לעשות לעצמו. לא את הטלוויזיה, אשכול נואם לאומה ב-28 לחמישי, ובנאום הזה הוא מתבלבל בדפים, או שתיקן את הנאום והייתה לו טיוטה אחרת או משהו כזה, הוא לא כל כך הבין מה שהוא קורא, והתחיל לגמגם. ושאל את העוזרים שלו בסביבה, מה כתוב שם? העם שהיה בעורף, ישב ושמע את הנאום הזה, מאוד מאוד, איך אומרים, היה כל הזמן אווירה שאשכול הוא לא איש ביטחון, הוא רוצה לתת את התפקיד שלו למישהו אחר שהוא איש ביטחון יותר מובהק. מכירים את זה קצת משמועות שיש לנו בימים אלה? כל השוואה היא על דעת המשווה בלבד. והגמגום הזה היה הקש ששבר את גב הגמל. ב-30 למאי, אשכול ראה שאין לו ברירה, והחליט להקים ממשלת אחדות לאומית. צרפו פעם ראשונה את חירות, מנחם בגין וחבורתו, את גחל, גוש חירות ליברלים לממשלה, ואשכול ויתר על תיק הביטחון, הוא היה ראש הממשלה ושר הביטחון. הוא ויתר על שרות הביטחון לטובת משה דיין. טוב, בלי משפטי המשך. האווירה בארץ עלתה והביטחון העצמי התפתח, התרחב. צריך לזכור דבר אחד, או לדעת דבר אחד. בשלושה שבועות שחלפו בין 15 למאי ל-6 ביוני, מצב הרוח של תושבי העורף היה איום ונורא. בכל מקום מרכזי חפרו עם JCB, לא איזה JCB, אבל עם דחפורים. חפרו בורות עמוקים כדי שיהיו קברי אחים, זה היה יוני, ופחדו שימותו אלפי חיילים ואלפי אנשים בעורף כתוצאה מהמלחמה. בצבא, לעומת זאת, היה מין ביטחון ב-100% ביכולת שלנו ובאפשרות שלנו להילחם ולנצח. לא ניכנס כרגע לטקטיקה שנקט דיין ביום שני, ביום שלישי שבוע לפני המלחמה, או ביום שישי שבוע לפני המלחמה, היא כמעניינת בפני עצמה. אבל, חמישי ביוני בבוקר, יוצא חיל האוויר למתקפה נגד חילות האוויר המצרי, הירדני, העיראקי והסורי, במתקפה יוצאת מן הכלל מוצלחת. באותו יום מגיעים לחוסיין שני שדרים. שדר אחד אומר, הגיע מלוי אשכול דרך האום, שדר גלוי, הוא אומר לחוסיין, תשמע, שב בשקט ולא נעשה לך שום דבר, לא נתכנס למלחמה, אתה יודע מה, תראה שלושה פגזים, משהו כזה, אבל שב בשקט, אל תיכנס למלחמה ואנחנו לא נפגע בך. זכרו שישראל פרוסה באותו זמן בשלוש חזיתות, היכולת שלה לפי ההבנה המדינית היא מקסימום חזית אחת, והסכנה גדולה. רוב הציוד הלך לכיוון סיני, ופיקוד מרכז נשארו רובים צ'כיים פחות או יותר. הרובה הישן שהגיע במלחמת השחרור למדינת ישראל. חוסיין קיבל את השדר, חוסיין קיבל עוד שדר. ב-5 ליוני בבוקר שדר לו עבד אל נאסר שידור שכותב לו, כוחותינו נוחלים ניצחון בכל החזיתות. חיל אוויר מצרי כבר לא היה. טור השריון הישראלי כבר פרץ מחסום רצועת עזה, אבל נאסר כותב לחוסיין שכוחותינו פועלים ומצליחים ומנצחים בכל החזיתות. חוסיין משום מה בוחר להאזין לנאסר ולא להאזין לשדר של האום דרך, של ישראל דרך האום, ומתחיל בפעולות לא משמעותיות, אבל מתגרות ועוקצות של מדינת ישראל, כמו הפגזה על כפר הס ליד נתניה, כמו הפגזה על כפר סירקין ליד פתח תקווה. ותותחים, המרחקים הם לא גדולים, 5-6 קילומטר בין הקו הירוק למקומות שאני מזכיר, כמו כמה פגזים שנפלו לתוך נתניה, כמו כיבוש ארמון הנציב מידי האום, לגירוש אנשי האום ממנו, ואני לא אכנס כרגע לסוגיה של הר הצופים ולסוגיות נוספות. בתוך יומיים פיקוד מרכז יוצא לקרב וכובש את כל הגדה המערבית. בשביעי ליוני, בשעות הערב, כל הגדה המערבית נמצאת בידי ישראל. וכאן, בזה אני אסיים, מגיע צחוק הגורל המאוד. לא צחוק, לא יודע אם זה צחוק, אבל איך אומרים? תעתועי הגורל, ויד השם מויה במקנך. פועל עבד אל נאסר, סליחה, פועל חוסיין כדי לנסות עדיין לאסוף את שארית צבאו. דרך הבריטים מעביר לו לוי אשכול שדר נוסף. שביעי ליוני בבוקר, יומיים אחרי פרוץ המלחמה, גבעת התחמושת כבר נמצא בידי ישראל. בית ספר לשוטרים נמצא בידי ישראל. הגדה המערבית רובה בידי ישראל. כל מה שצריך לעשות כדי לכבוש את הגדה המערבית זה לנסוע ולהגיע לקו גבול מסוים. הצבא הבריטי, סליחה, לוי אשכול מעביר שדר לחוסיין דרך השגריר הבריטי וכותב לו כך: שב בשקט ולא ניכנס שב בשקט ותודיע על הפסקת אש ותהיה נכון למסע ומתן על שלום, ואנחנו לא נכנסים לירושלים המזרחית. זאת אומרת, לא חופשים את ירושלים העתיקה. חוסיין בוחר להתעלם גם מהשדר הזה, והשאר יסופר במלחמות ישראל. תודה רבה.